תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג ויוסי מוסרי.
צהריים טובים, אתם על 102 FM רדיו תל אביב בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג, אני ויוסי מוסרי. רק מזכיר שניתן להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו או בפייסבוק בקבוצת הנדלן של ישראל, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור ולשאול כל מה שצריך. צהריים טובים לעורך הדין יוסי מוסרי, המתמחה בנדלן והבעלים של מולטילנד התחדשות עירונית. מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה. בנסיבות כמובן, אבל תמיד כיף להיות פה ולחזור לפה.
כן, אנחנו מנסים להיות מקצועיים גם לאור הנסיבות, ולשדר קצת זיק תקווה, כי אני חושב שבסוף כשבונים, אז מבינים שיש תקווה למדינה. תסכים איתי.
מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שכל הדברים הכי קשים שחווינו, לא משאירים בכלל מקום ספק שצריך להמשיך בכל הכוח. לבנות את הארץ הזאת, אין לנו ארץ אחרת, ובאמת זה ניכר שעושים, ועושים הרבה.
איתך תמיד מרתק, כי בעצם יש לך קשר הדוק גם לקרקעות וגם לקבוצות. מה הכוונה קבוצות? קבוצות רוכשים. עכשיו, היכולת הזאת היא לחבר גם בין התחדשות עירונית, תמ"א 2 וכיוצא בזה בלב תל אביב, במקומות באמת הכי נחשקים, לבין מקומות אפילו על הים כמו חבצלת. בסוף אתה יודע לחבר אנשים ל, 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 לעתיד, נגיד ככה, לעתיד ורוד.
שמע, עופר, אתה כל כך צודק. הסוד של כולם בכל עסק זה אנשים. וזה לא משנה אם אתה מאגד אותם כשהם בעלי קרקע קיימים, כמו בשדה דוב, חוף התחלת, בת ים, או שאתה פונה ללב של הדיירים בהתחדשות העירונית במסגרת מולטילנד, החברה שלנו, בסופו של דבר אתה צריך לתת לאותו בעל פרטי, דייר פרטי, את התחושה שהוא בידיים טובות, ואנחנו מראים לאנשים שהניסיון שלנו, שהיום אני מתחיל את השנה ה-30 שלי בתור עורך דין, בסופו של דבר, כשאתה לא מאכזב אנשים, אז הם חוזרים אליך, מאמינים בך, ואני גם מראה שחור על גבי לבן, כשאתה בא ללקוח והוא אומר, למה לא לקנות מקבלן בעצם? אז קודם כל, זה בכלל לא רע לקנות מקבלן. אנחנו פועלים במולטילנד גם במסגרת יזמות, אבל אני אומר, לכל דבר יש את המקרה הספציפי, ויש אנשים היום שנוערים, אני קורא לזה נוערים, כי אנחנו מרגישים את ההתעוררות בשוק, השוק הזה הפך להיות שוק מפוקח, אם עד לפני שנתיים היו קבלנים או יזמים, אומרים שהכסף יצא מהאופנה בריבית של אפס, אז היום הכל מפוקח, הכל שקול. וזה שעתם של הקבוצות. אז נתת דוגמה, אנחנו עושים קבוצת רוכשים וגם קבוצת רכישה בחבצלת השרון, כ-274 יחידות. אתה רואה שבמבנה נכון, בארגון נכון של הדברים, אתה חוסך ללקוח הסופי, לאותו דייר שדיברת עליו, דייר פוטנציאלי, לא מעט כסף, העומדן מראה.
אבל אתה מדבר 200 מטר מהים, שזה חלום של כל אחד, ואתה מדבר על נתניה, שזה עוד יותר חלום, כי זה מרכז הארץ.
אז תראה, אז נתניה וחבצלת השרון זה באמת חלום, ואנחנו חווים את הביקוש לאזור הזה כרגע, וכמובן שאנחנו באמצע השיווק, וזה עוד לא הסתיים, ואנחנו מאמינים שכל השכונה החדשה שתכיל שם 2,800 יחידות דיור, תהיה אחת מהיפות בארץ, ממש כמו ששדה דוב, אתה זוכר את המפגשים הראשונים שלנו עוד בעידן טוב?
כן, שזה נראה בספקות, מה פתאום, איך ייבנה שדה דוב, שדה תעופה, ארץ שנפנה אותו.
כן, ומה שמדהים זה שתמיד מדברים על ביקושים של 100,000 יחידות דיור חדשות בשנה, שזה הביקוש באזור גוש דן, ואתה רואה שבאמת רשויות התכנון פועלות. אנחנו מדברים על מראשון, מתחם 2000 שיקדמו אותו, בת ים, בית יוד 410, פארק הים, אחר כך אנחנו מדברים כמובן על שדה דוב, וצפון תל אביב 3,700, ואחר כך חוף התחלת, ואחר כך פגלילות שעולה עכשיו לאוויר, ועוד השרון בשתי תוכניות פנטסטיות.
מה הסוד? מה הסוד לאנשים?
הסוד הוא לקנות, קודם כל, מי שיכול לקנות, נדלן.
לא דירה ראשונה, נכון? בדברים האלה של מקומות של קרקעות שעוד העתיד שלהם לא סגור.
אז זה כן ולא, זה כן ולא, כי אם מישהו אין לו דירה, אבל הוא מקבל את הייעוץ הנכון, מההורה, מהחבר, מבת הזוג, מבן הזוג, ובטח מעורכי הדין והשמאים, אז גם בתור דירה ראשונה, תראה, בחבצלת, למשל חבצלת השרון, אנחנו מראים שמי שעתיד לרכוש דירת שלושה חדרים במסגרת קבוצת רכישה, כמעט, וזו דירה הראשונה שלו, לא אמור לשלם כמעט מס רכישה, בגלל סכום הדירה הפוטנציאלי. אז אין כללים, העיקר לבדוק, אופר לבדוק, ומי שיכול להרשות לעצמו לרכוש קרקע בהליכי תכנון, או כשבראש הוא יודע שאין כרגע פוטנציאל, אבל הוא טוב לו שהדברים יקרו עוד 10-15 שנה, הכל לגיטימי, כל דבר מתומחר בהתאם.
אתה כמובן יודע להזהיר לקוחות, אבל באיזשהו מקום אנשים יכולים ליפול בפח, כי כמו שאתה יודע, יש מקומות שלעולם לא ייבנו. ופה יש הבדל בין הדברים שאתה מציע לדברים מהסוג הזה, כי אנחנו לא מדברים על אדמות חקלאיות שיום אחד אולי וכאשר.
אז תראה, אז קודם כל, טוב עשה המחוקק שהוא חייב תקן, תקן 21, תקן 22, כשאנחנו למעשה באים ואומרים ללקוח, תראה, יש לך פה שמיים מקצועי, שהוא מחווה את דעתו על פוטנציאל ההשבחה של המקרקעין. אז לפעמים המקרקעין הם, כמו שאמרתם, קרקע חקלאית כמעט ללא פוטנציאל, אז השמיים מציין במפורש שהקרקע היא כמו אותם פרדסים שחשבו שהם בחיים לא יאפשרו, אבל בסופו של דבר, אחרי 20-30 שנה, הם אופשרו, ויש כמובן קרקעות.
מה שאתה אומר במילים אחרות, שאין בעיה, אבל הצרכן צריך להבין מה הוא קונה.
בהחלט, בהחלט חשוב מאוד שהצרכן יבין מה הוא קונה, שינתן לו הסבר מפורט. זה לא זבנג וגמרנו, זה לא חתימה אוטומטית. כשבא לקוח אלינו למשרד, אנחנו משתדלים באמת שייצא עם כל המסמכים שהוא קיבל אותם לפני כן לא חתומים, ושהוא ייצא עם מסמכים חתומים, ושקיבל הסבר מלא ויסודי על סוג העסקה שהוא מבצע, וזאת הסיבה גם שאנשים מבינים שבסופו של דבר יש בזה פוטנציאל עצום.
לגמרי, כי אתה מסתכל על מחיר 200 מטר מהחוף, ואתה לא מאמין שמשלמים כזה מחיר.
אז כן, כן, אנחנו בשנה האחרונה נוגעים בעסקאות השווה. עסקאות השווה זה אותן עסקאות שתחילתן בהשבת הקרקע לרמי על ידי אגודות שיתופיות, קיבוצים, ואותם אגודות שיתופיות או קיבוצים למעשה מסבים את זכות היזום שלהם לקבל מגרשים בפטור ממכרז. זה שעתן של הקבוצות פה בדבר הזה, כי בסופו של דבר היום בריבית גבוהה, כשאתה למעשה מצמיד דירה או קרקע ספציפית ללקוח בודד, הוא יכול להכיל את הריבית היחסית גבוהה, כי בסופו של דבר הוא משקלל אותה ורואה מה החיסכון לעומת דירה גמורה, הכל בזהירות, הכל באחריות, כשיש בנק מלווה או מוסד כספי מאחורינו, שכבר ייתן את הליווי, משרדים מקצועיים כמו דניאל הפז או ספקטור, או ישראל יעקב, שעושים את הדברים האלה, ויש עוד הרבה מאוד טובים, ויש לנו אורח בקרוב שמתראיין פה, שהוא אלוף עולם. אז ברגע שאתה מתייעץ עם אנשי המקצוע המעולים, אתה בידיים טובות, וגם הלקוח, הדייר הבודד מוגן.
אז נדבר על נושא שהוא גם קשור, וזה החשיפה לפירוק שיתוף מקרקעין ולמחירת זכויות בקרקע באופן כפוי. זה גם תהליך שקורה, ומה עושים עם הנושא הזה?
תשמע, זה
ותסביר כמובן מה זה.
זה קשור, זה קשור לאותם בעלי זכויות במחלקה שאנחנו מתעסקים באיגוד או איגום או חיבור בעלי זכויות. בוא ניתן דוגמה, סתם בשדה דוב. בא בן אדם, אומר, יש לי 400 מטר בשדה דוב. אז אני אומר לו, so what? אז מה אם יש לך 400 מטר? כדי שתוכל להיות עם אותם 400 מטר משובץ במגרש עתידי, מגרש תמורה, אתה חייב לחבור לאנשים אחרים. ואם אתה לא חובר לאנשים אחרים, אז דע לך שהקרקע הזאת, probably, סביר להניח, לא תישאר אצלך, כי היא יחפה עליך הליך של פירוק שיתוף. הליך פירוק שיתוף יבוא יזם, קבלן או בעל קרקע שחפץ לקנות השותפים שלו. אין שיקול דעת היום לבתי משפט, כל זמן שאין הסכם שיתוף או הסכמה מלאה לבנות, שלא לקבל תביעה לפירוק שיתוף. במתגל, בתביעה לפירוק שיתוף, בסופו של דבר, מי שישלם יותר כסף, יוציא את בעל הקרקע האחר, ולכן אנחנו משתדלים, כשאנחנו מאחדים את כל בעלי הזכויות, בין אם זה בשדה דוב, בחוף התחלת, בבת ים, בראשון, לא משנה המקום, בעוד השרון, אנחנו משתדלים בחולון, יש לנו כמות מאוד גדולה בחטא 500 בחולון, אנחנו משתדלים להביא ללקוח מסר, בו אתה בידיים טובות, ילוו אותך עד לסיום תהליך ההקצאה, אותו תהליך של שיבוץ במגרש, ואחר כך אתה תסכים עם שותפיך לאותו מגרש לבנות, ועל ידי כך לא יוציאו אותך ולא יכפו עליך הליך מחירה כפוי של פירוק שיתוף.
אבל ההבדל הוא שאתה לא בוחר דירה, אתה לא בוחר נוף, אתה לא בוחר כיוון, נכון?
לא, לא, אתה לא בוחר. בשלב הזה אתה בוודאי שלא בוחר. אתה קודם כל בוחר להישאר בפרויקט ולא לשלם מיסים מה שבח שלפעמים מגיע ל-40% במחירה כפויה או היטל השבחה, כשאתה זכאי לפטור לפעמים, ופתאום בפירוק שיתוף מחייבים אותך לשלם גם את אל השבחה, וגם מה שבח, ואתה נשאר עם כלום ושום דבר, למרות שהקרקע ברשותך כבר עשרות שנים, או קיבלת אותה בירושה. ולכן לא בוחרים דירה בצורה הזאת. קודם כל בוחרים להיות ביחד. נקבל מגרש, נניח בחולון, חטא 500, תוכנית שיוזמת מדינת ישראל באמצעות חברת דירה להשכיר, באה ואומרת, אנחנו רוצים להיות יחד במספר מגרשים. שמנו אותנו במגרשים האלה, אחר כך נבחר דירה בהגרלה שוויונית, אחר כך נתכנן את הכל, ובסופו של דבר נגיע ליעד היחידה או הדירה, תלוי באיזה אזור נמצאים.
לסיום, אתה גם נמצא הרי בהתחדשות עירונית, איך אתה רואה את השוק?
השוק מתעורר, השוק ער, והוא שוק, השתמשתי בתחילת הדברים שלי, שוק מפוקח. גם הדיירים הקיימים מבינים שבסופו של דבר, אם הם לא הזדרזו, אז הנה, ביטלו את תמ"א 38 ברוב העיריות, המועצות המקומיות, והשכילו כמה עיריות לאמץ את את התמ"א, אבל לא בכל העיריות, ולכן גם דיירים מבינים שהם צריכים להנמיך את הציפיות שלהם, וגם יזמים מאוד 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 חפצים להתמודד, יזמים טובים, על כל פרויקט כזה, עופר, מסיבה אחת פשוטה, הם לא צריכים להוציא כסף גדול בהתחלה. הם לא קונים את הקרקע, הם קונים, הם מוכרים את השם הטוב שלהם, הם מוכרים מפרט גבוה, הם מוכרים ניסיון, והדיירים בוחרים בהם, ועל כל פרויקט כזה של מאות יחידות או עשרות יחידות, מתחרים הטובים ביותר, והטובים ביותר, והטוב ביותר מביניהם מנצח בסופו של דבר.
אנחנו בעד הטובים, מעניין. כן. נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. נתחיל עם שמאי המקרקעין שמולי כהן, מנכ"ל ובעלים בחברת SK שמאות מקרקעין, שיסביר הקשר בין שמאי בעלי דירות ל... יהודה פוליקר, כן כן. עוד היום נהיה עם עורך הדין יריב בר דיין, הבעלים של משרד יריב בר דיין עורך הדין, שיספר לנו הכל על הדרך לפיצוח קוד המימוש בפינוי בינוי. עוד בתוכנית נשמע מניר שמול, מנכ"ל חברת צניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, ויושב ראש עמותת צניר לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית, על השקעות נדלן מעניינות מחוץ לישראל, והפעם סלוניקי יוון, ונסיים עם אייל ימיני, זכיין רימקס סנטר חולון בת ים, על המגמות בשוק הנדלן במרכז ובתקופה זו, ועל הזדמנויות מהמחירים במרכז הארץ, ועוד מעט גם יהודה פוליקר בפינה שלנו.
תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג ויוסי מוסרי. התחדשות עירונית.
צהריים טובים לשמאי מקרקעין שמולי כהן, מנכ"ל ובעלים בחברת SK שמאות מקרקעין, ואחד משמאי הדיירים המובילים בישראל. מה שלומך?
צהריים טובים.
ספסנו אותך סוף סוף מחוץ למילואים, אבל ספר לנו באמת על המשרד, כי יש לך את אחד המשרדים באמת המובילים בתחום, בתחום השמאות, ורואים אותך בהרבה פרויקטים.
תודה רבה עופר, אכן השתחררתי מהסבב השלישי מצו 8 לפני שבועיים, חזרנו לעבודה. SK שמאות מקרקעין, משרד שעוסק בשני דברים, בראש ובראשונה שמאי בעלי דירות מעל 120 חמי פינוי בינוי, מאוד מנוסים, מאוד מכירים, מתמחים גם בפרויקטים מאוד גדולים. לצד היותנו שמאי בעלי, שמאי יזמים. אנחנו מייצגים את כל גופי המימון בארץ, ויש לנו ראייה כוללת גם של התחדשות עירונית וגם של גופי המימון.
אי אפשר בלי שמיים בעצם היום, כי זה נראה כאילו לפעמים אתה אומר מספיק עורך דין, מספיק אולי מפקח שקצת מבין את כל השטיקים והטריקים, אבל צריך שמיים.
אני חושב שכל בעלי המקצוע באמת הם בסופו של יום מעטפת מלאה, אבל בסופו של יום היועץ המקצועי היחיד שמתעסק בכלכלה, בתמורות, בכסף, שאני אומר תמורות, אני מתכוון לכמה מטרים וכמה מרפסת וחניות, כל ההיבט הכלכלי הפיננסי, שמאי המקרקעין, היועץ היחיד שיכול לעבוד בכלל ובפרט עם בעלי דירות במתחמי פינוי בינוי.
אז הפעם הפינה מעניינת במיוחד, כי אנחנו מדברים על שמאי בעלי דירות בפינוי בינוי, ויהודה פוליקר, לא פחות.
אז אני טיפה אפרט. אני חושב שהנושא של יהודה פוליקר, וכבר אני גבר בשתי מילים, מזקק את שני הסימפטומים הכי בעייתיים במתחמי פינוי בינוי. בראש ובראשונה, חתימה על הסכם מסחרי, ללא התייעצות עם שמאי בעלי דירות. דומה הדבר לאזרח שרוכש דירה, ורק אחרי שהוא משלם את הכסף וחותם על הסכם, הוא בכלל בודק האם מי שמחר לו, מותר לו בכלל למכור, ואם זה בכלל חוקי, שלא לדבר על הסכום. ולכן דבר ראשון שלא קרה בסיפור של פוליקר והשכנים שלו, זה אי בדיקת ואי שילוב יועצי מקצוע כגון שמאי מקרקעין בפרויקט. סוגיה שנייה שמאוד בעייתית, היא הסדרת מערכת היחסים בין בעלי הדירות לבין עצמם, כלומר, חלוקת התמורות ברמה מאוזנת, ושימוש ביהודים שלא על פי חוק. ולכן מה שקרה שם בשורה התחתונה, יש שם תביעות משפטיות הדדיות בין בעלי הדירות לבין עצמם, כאשר שתי הסוגיות האלה מככבות, ובראש ובראשונה זה גורם לבזבוז כסף, התמשכות הפרויקט, ומערכת יחסים מחורה בין בעלי הדירות לבין עצמם.
חדר מלח, מה זה?
תראה, חדר מלח זה עוד, זה סוגיה שבאמת נבנית במסגרת תרבות הספא, בבנייני יוקרה, אבל מה שחשוב בסוגיה הזאת זה ההיבטים של שימושים שאני לא רוצה להגיד לא חוקיים, אלא שימושים שנעשו במהלך השנים לא על פי היתרי בנייה. זאת אומרת, זה יכול להיות בעל דירה שסיפח לעצמו את חצר הגן, בעל דירת גג שסיפח לעצמו את הגג, מרפסות שנסגרו, דירות שפוצלו וכו וכו. הסוגיה הזאת שהסדרת מערכת יחסים.
זה כל הזמן קורה.
זה כל הזמן קורה, וזה יכול להיות דרך אגב, יותר מזה, יכול להיות מישהו שהיה לו חדר כביסה על הגג, מאוד נפוץ בתל אביב, הוא חי בזה כמגורים, הוא משלם ארנונה כמגורים, אבל בבוא העת, כאשר מגיע למתחם פינוי בינוי, לא מכירים בזה כמגורים, ולכן, השילוב של שמאי בעלי דירות, כבר
אבל
בתחילת
מה אתה יודע לעשות במקרה הזה?
אנחנו יודעים להמציא את מערכת האיזונים הכלכליים בין בעלי הדירות לבין עצמם.
אבל אני חייב להיכנס למשהו, משהו שתסביר. בסוף שאתה בא, אתה בא בתהליך התחתות, יש שתי שיטות לשמי. ניקוד, או בעצם מצב שבו לוקחים שמי והוא קובע על פי קומה וכו'. תסביר לאנשים את זה, ומה אתה מעדיף להציע?
אז אני אומר, שני תפקידים עיקריים לשמי בעלי דירות. בראש או בראשונה קביעת הניקוד, או במילים אחרות קביעת השווי וסדר בחירת הדירות על ידי בעלי הדירות הקיימים. דבר שני שעושה שמי מקרקעין, זה קביעת גובה שכר דירה ראוי לכל מהלך חיי הפרויקט. אבל מה שאני אומר, זה שהשמי אמור להשתלב הרבה הרבה יותר מוקדם, הרבה ובכל מקרה לפני בחירת היזם. ולמה? למנוע בדיוק את הסיטואציה הזאת בשני פנים. בראש ובראשונה, תיאום ציפיות מול בעלי הדירות. מישהו שכל החיים, במשך 50 שנה, גר בחצר, לא משנה עכשיו אם חוק, ללא לא חוקי או כן חוקי, מבחינתו זה שלו. ושאתה עכשיו צריך לקחת משהו ממישהו, גם שזה לא חוקי, אתה צריך לעשות תיאום ציפיות. יתרה מזאת, ויש פה גם עורכי דין וגם יזמים, אתה רוצה לעשות תיאום ציפיות בתמורות שמגיעות לבעלי הדירות. אתה לא רוצה תמורות בחסר, גם אתה לא רוצה תמורות ביתר, שהיזם יחזור בעוד שנתיים וגיד, חבר'ה, אני לא יכול לעמוד במה שהבטחתי לכם. ולכן, השילוב של שמאי בעלי הדירות, בוודאי ובוודאי, לפני שילוב יזם לקביעת התמורות, הוא קריטי בתחומי פינוי בינוי.
אני גם רוצה לחזק את מה ששמוליק אמר ולשאול אותו, האם זה נכון שבתקופה האחרונה, אני מרגיש שדיירים בעצמם עושים את הבדיקה ופונים לשמאים מקצועיים כמוכם ובוחרים בעצמם כמעט ללא תלות בעורך הדין. הם באים ואומרים, אני רוצה ששמאי הדיירים יהיה בלתי תלוי, ואנחנו הדיירים נהיה אלה שבוחרים בו, וגם על פי נקרא לזה המקצועיות שבו, הוא גם ידע לנתב ולנווט את אותם דיירים שיש להם ציפיות מוגזמות והכל. אז
אני חושב שמה שיוסי אומר הוא מאוד מאוד מדויק. הנטייה בשנה האחרונה לפחות, אני חייב להגיד, זה פנייה של נציגויות בשלב מאוד מוקדם. אנשים סוף סוף הפנימו את הצורך. דרך אגב, שמאי חייב להיות בכל מקרה בתהליך. אבל הדיירים סוף סוף הפנימו את הצורך לשלב את השמאי בשלבים מוקדמים, כדי כאמור גם להסדיר את מערכת היחסים בינם לבין היזם. עד כמה שזה נשמע מסובך, זה החלק הקל. לקבוע כמה מטר ולקבוע זה החלק הקל. הבעייתיות שגם בה אנחנו נוטלים חלק, זה להסדיר את האיזונים בין בעלי הדירות לבין עצמם.
אני, עוד שאלה קטנה.
בטח.
אני הייתי שמח אם, אם אתה מרגיש היום שאחרי המלחמה שנכפתה לנו בשבעה באוקטובר 23, והבריחה של, של עובדים, וכמובן הסגר באיוש, האם אתה מרגיש כמונו היזמים שיש ירידה מסוימת במחירי הביצוע והשוק חוזר לשפיות מסוימת?
אני חושב שהשוק מתחיל להתאזן. כאמור, בעיה שלנו יש את שני הכובעים. גם את היכולת ללוות את גופי המימון שהם נותנים מימון ליזמים, וגם ללוות את בעלי הדירות. אנחנו רואים שקורים שני דברים. א', השוק חוזר לאיזון, אבל יותר חשוב, גם בעלי הדירות הפנימו, התמיעו את הצורך לקדם את מתחמי פינוי הבינוי. אם פעם היית שומע אמירות כגון, מה יש לי למהר? אני לא רוצה, הכל טוב לי. אתה מבין שקורים פה כמה דברים. א', הצורך באיכות חיים, שכולל בתוכו גם את הממד, אבל לא פחות חשוב, ההבנה של בעלי הדירות שהזמן הוא לרועץ. אנחנו לפני מיסוי, אנחנו לא יודעים מה יהיה בתקופה הקרובה ומה יהיה בשנה הבאה. אנחנו מבינים את הצורך בממדים ובכלל, ולכן בעלי דירות מפנימים את הצורך לבוא ולהזדרז. עוד אנקדוטה ממש קטנה בסעיף הזה, ליוויתי פרויקט במשך יותר משנה, בעיריית חולון, לפני שבוע, הטילה סעיף 77-78, אני אגיד זה בקצרה, הקפאה של כל תהליך תכנוני רישוי לשנתיים הקרובות. כלומר, הרצון לבוא ולהתפלפל על מקדם כזה או אחר, עולה למחשב בעוד שנתיים לפרויקט.
מרתק, אבל אפשר לדבר איתך עד סוף התוכנית, אבל תודה לשמאי מקרקעין שמולי כהן, מנכ"ל ובעלים בחברת SK שמאות מקרקעין, ושבת שלום. הפסקת פרסומות קצרה וחוזר.
תודה רבה, שבת שלום. רדיו
תל אביב. תוכנית הנדל"ן של ישראל, עם עופר פטרסבורג ויוסי מוסרי. הפינה המשפטית.
צהריים טובים לעורך הדין יריב בר דיין, הבעלים של משרד יריב בר דיין, עורכי דין ואחד המובילים בתחומם. מה שלומך?
אהלן,
כיף להריח אותך, אבל לפני שמתחילים, ספר קצת על ההתמחות שלכם, כי באמת אתם נמצאים היום בשורה המובילה של ההתחדשות העירונית.
את ההיסטוריה שלי בהתחדשות עירונית, אחת לפני כמעט 25 שנים. שזה עוד לא היה, התחום הזה היה הנישה, הנישה של הנישה. אבל המומחיות המרכזית שלנו היא ייצוג קבוצות גדולות של בעלי דירות בפרויקטים של פינוי בינוי. הראייה שלנו היא ראייה של מתחמים, והליכה עם בעלי הדירות למעשה את כל הדרך. הדרך שמתחילה באיגוד שלהם, מזכיר מעט את מה שיוסי סיפר לפני כמה דקות, יצירת הטבע עבורם איתם במהלך שנים ארוכות של ליווי, החזה למתחם כמתחם להתחדשות עירונית ברשות, ורק אחר כך כאשר אנחנו מייצרים ביחד איתם את הוודאות שמאפשרת את מימושו של הפרויקט, אנחנו עורכים מכרז לבחירת יזם, והיזם שמתקשר עם בעלי הדירות למעשה מקבל ודאות כמעט מלאה בתהליך הזה, מגדיל בצורה משמעותית סיכויי המימוש של הפרויקט, וככה מממשים את הפרויקטים האלה. עד היום אנחנו השארנו למעלה מ-10 טבעות של פינוי בינוי בכל רחבי הארץ. מימשנו 7 פרויקטים כבר רחבי היקף של פינוי בינוי. אני זוכר תמונה מפורסמת שלך, שאתה מצלם אותנו בנווה שרת בשנת 2006, ברחבה של מה שהיום פרויקט דירים פעם, את נציבות בעלי הדירות שם, ועבודה עוד רבה. היד
נטויה. יריב, קודם כל, מקצוען אמיתי, אין דברים כאלה, באמת. ודווקא בתור...
את השוכן, את השכן.
כן, עכשיו הפכנו להיות שכנים, אמרתי את זה לאופר, אז בכלל הקרבה מחזקת. אז קודם כל, מזל טוב.
תודה.
אני רוצה שתסביר כמה חשוב שדיירים או יזמים, זה לא משנה באיזה כובע אתם את הפועל, כמה חשוב שיהיה לעורך הדין את הניסיון לא ליפול בדברים הקטנים האלה, וכמה חשוב כל ה, מה שנקרא העברת הידע לדיירים, במיוחד עם רקורד כמו שלך.
אפשר גם לקרוא לזה בכותרת, פיצוח קוד המימוש בפינוי בינוי, שאתה מתבחה בו.
נכון, תראו, השאלה היא, הצורך בהתחדשות עירונית ובפינוי בינוי, הוא בכלל לא צריך לדבר עליו, ותראו את התוכנית, בתוכנית שלכם נגעתם פה כבר שלוש פעמים, עם שני מרואיינים שונים, כבר נגעתם, אני המרואיין השלישי שמדבר על התחדשות עירונית. עכשיו, אני אקח אותם רגע לסיפור קצר ששמוליק, המרואיין הקודם, היה שותף לו. ביום שני האחרון אנחנו יושבים בכנס לבחירת יזם במתחם נעריים בנווה שרת. זה הפרויקט החמישי שלנו בנווה שרת שאנחנו מובילים אותו, שעה 8:30, אני כבר בפרויקט הזה 4 שנים, בסדר? שעה 8:30, אזעקה. תל אביב לא שונה, מקריית שמונה לא שונה, כמובן שהתדירות היא נמוכה יותר, ויש לנו דקה וחצי לעבור, זה עולם אחר, עד שנכנסים לממדים, אבל הזקה. עכשיו, הדיירים, בעלי הדירות, אנחנו לא קוראים להם דיירים ברשותכם, אנחנו קוראים להם בעלי הדירות, וזה חלק מהמימוש, חלק מסיכויי המימוש, ופיצוח קוד המימוש. בעלי הדירות שלנו, גם במתחם הזה, שנמצא על כול צהלה, אין להם ממדים, אין להם מרחבים מוגנים, אין להם יכולת להגן על עצמם, הם צריכים להיכנס לתוך חדרי המדרגות, וראינו מה קרה השבוע בשפרה. כולם מדברים על התחדשות עירונית, כולם מדברים על פינוי בינוי, אבל בפרויקט הזה, עבדכם הנאמן כבר 4 שנים. יש לי עוד עכשיו בערך עוד 8-9 שנים ללוות את הפרויקט הזה, עד שהוא יגיע לשלב שבו אפשר בכלל להתחיל לממש אותו. ואני אספר לכם שהפרויקט הזה עבר כבר 3 תשקיפים בעיריית תל אביב, וזה מרחיק אותנו מהמטרה, שהיא מטרה לאומית היום.
חבל.
עזבו את, את המטרים הנוספים, עזבו את, את העלייה בקומות, את הנוף היפה שיכול להיות שם. יש לנו פה עיסוק באירוע מציל חיים, והמדינה לא הפנימה אותו.
אז מה באמת הקוד מספר אחד?
הקוד המרכזי הכי חשוב, אנחנו, בשיחות שלנו, אופר, ניגע ב-12 קוד. הקוד המרכזי, אני חושב שהוא אבן הראשה של כל התהליך הזה, זה האמון. האמון שיש לאותם בעלי דירות שהם למעשה בעלי הקרקע.
אבל זה קשה כשאין אמון בין הדיירים לבין עצמם, לפני שהם מגיעים אליכם בכלל.
נכון, אבל האמון הזה, תכף ניגע בו בקוד השני, אבל האמון הוא ממש החוט השני שעובר לכל אורך התהליך. בעלי הדירות חייבים להאמין קודם כל בעצמם. הם צריכים להאמין בבעלי המקצוע שהם מלווים אותם, וזה מתחבר למה שיוסי שאל על הניסיון המצטבר שיש למי שמלווה אותם. האמון הזה נותן להם את האפשרות לעבור לשלב הבא, השלב הבא של התהליך.
מה הקוד השני?
הקוד השני זה מערכות היחסים, והוא משתלב עם הקוד הראשון. העסקה הזאת היא מערכת רבודה של מערכות יחסים. בראש ובראשונה, מערכת היחסים בין בעלי הדירות לבין עצמם. אתה לא נכנס פה למגרש, כפי שיושי תיאר מקודם בחוף התחלת, שזה קרקע. אמנם יש בה בעלי דירות, אבל בעלי הדירות האלה לא גרים בדירה שלהם, שהיא הנכס המרכזי שלהם. ואז יש לך פה משקעים שנעים לאורך השנים שמריבות על מי הוריד את הזבל ועשה לכלוך בדרך לחדר המדרגות, ולא סלל שביל פישה לחדר לאזור החנייה. וזו מערכת יחסים שצריך לשמר אותה, לבנות אותה ולהבין אותה.
ומה הקוד השלישי מכאן?
לפני שנעבור רגע לקוד השלישי, אני רק רוצה להוסיף על הקוד השני, שהמערכת יחסים הזאת אחר כך הופכת בין אותם בעלי דירות לבין המייצגים שלהם, לעירייה, ליזם, והיא ארוכה והיא מלווה את, את התהליך. אחרי שהבנו את, את הדבר הזה, אנחנו יכולים לדבר על הקוד שעוטף את זה, וזה ההבנה שעסקת פינוי בינוי בראש ובראשונה היא עסקה חברתית, זו עסקה חברתית בעלת מאפיינים כלכליים. לא יכולים להתייחס לעסקה הזאת כעסקת נדלן רגילה. עד שהעסקה הזאת הפוך להיות עסקת נדלן, יעברו הרבה מאוד שנים. כשיוסי ייגש למכרז, הוא צריך לקבל את העסקה הזאת אחרי שעברה את ההבשלה החברתית. ההבשלה החברתית היא משלבת את האמון שראינו אותו מקודם, את מערכות היחסים ואז זה מתחיל להתגבר.
בוא נתמקד בשלושת הקודים הללו. כמי שמנווט אותם בעצם, אתה רואה סינרגיה ברורה?
לגמרי. אני מסתכל על עסקה, אנחנו שנים, אנחנו מסתכלים על העסקאות האלה כעסקאות חברתיות. קודם כל, מסתכל על בעל הקרקע, מסתכל על הדייר, לכן אני מקפיד, הקפדה יתרה, אין אצלי דיירים, יש בעלי דירות, יש בעלי הקרקע, אין לב התהליך. כל התהליך הזה הוא עבורם. תבין את זה, התגברת. בשנים הראשונות של התהליך, יזמים התרסקו רק על הקשל, בהבנה שהם לא מתעסקים בעסקת נדל"ן. הם הגיעו עם הדיסציפלינות שהפיינו את העסקאות הרגילות שלהם. הדיסציפלינות האלה לא מתאימות. גם היום הם לא מתאימות.
כן, ותשמח, בסוף בשביל זה צריך באמת אותך שתדע כמו שאמרת לנווט, אבל יש לנו עוד כמה פינות בהמשך שבאמת ננסה לרדת לקודים היותר מעמיקים ויהיה מרתק. אז תודה רבה לעורך הדין יריב בר דיין, הבעלים של משרד יריב בר דיין עורכי דין, ושבת שלום.
שבת שלום,
יריב. תודה רבה, שבת שלום.
ביי. בית ספר לנדל"ן.
שלום לניר שמול, מנכ״ל חברת סניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית ויושב ראש עמותת סניר לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית. מה שלומך?
עופר ויוסי, מה נשמע? צהריים טובים, שבת שלום.
צהריים טובים.
אז איתך אנחנו תמיד מתחילים, אין מה לעשות, עם הפעילות החברתית, כי כמו שדיברנו גם עם יריב, הנושא החברתי בהתחדשות העירונית חשוב, אבל גם הנושא החברתי למי שצריך, ושם אתה נמצא.
אז כן, אנחנו באמת ממשיכים לפעול אחרי שסיימנו באמת מסתיים גדולים, גם של צלי מזון, גם של חלוקת תיקים. אנחנו ממשיכים לפעול לקראת מסיבת חנוכה, שהפעם אנחנו מקדישים אותה למערך המילואים, שכל ההכנסות מתוך האירוע באמת היפה הזה שאנחנו עושים בחודש דצמבר בחנוכה, יהיו לטובת משפחות נזקקות, חיילים בודדים, מפונים, באמת כל חלקי החברה הישראלית, אז כולנו עובדים על זה במרץ רב, ובתוכנית הבאה כבר אני יכול לספר קצת נראה לי יותר פרטים, מאוד טובים.
בסדר, אנחנו איתך, לצדך מה שנקרא, כל הזמן. אבל הפעם אנחנו נתמקד קצת רחוק מכאן. אתה כמובן, אנחנו כל הזמן רואים אותך במדים, ואתה באמת מאז השביעי באוקטובר, היית גם לפני אגב, אבל מאז השביעי באוקטובר אתה נמצא באמת באמת בשירות צבאי מלא כמעט. אבל הנושא הפעם הוא קצת רחוק, בוא נגיד עכשיו, עם מה שקורה בעולם, ומה שהוחלט בבית המשפט העולמי, אלוהים ישמור, אז אנחנו קצת מדברים על יוון בסלוניקי, אבל אנחנו מדברים באמת על זה שאתה רוצה לומר שאתה בעצם דגת את המקום הזה מכל המקומות כמקום מועדף על ישראלים, אז תסביר.
נכון, אז אופן, קודם כל זה אולי גם משהו שמאזן קצת מהפעילות גם הצבאית וגם מה שקורה כרגע בישראל. תראה, אני קודם כל אוהב את המדינה וקצין במדינה ומתכוון להישאר במדינה, ובעצם סלוניקי יוון או בכלל חול זה בעצם אפשרות של השקעה, ובעיקר השקעה גם נדלנית וגם פיננסית. בדיוק עכשיו לפני שעתיים סיימנו כנס, הגיעו לו קרוב ל-100 אנשים, באמת עיר באמת מיוחדת, אבל אני חושב שאופר לפני העיר ולפני יוון ולפני סלוניקי, זה בעצם העניין אתה עושה את העסקים שם. בסוף פעילות בחול, אני חייב להגיד את זה לכל מי שמאזין כרגע, זה לא רק המקום עצמו, התשואה עצמה או העסקה עצמה, זה בעיקר עניין אתה עושה את זה, כי בחול אין ערבות חוק מחר. לכן המשמעות הכי כבדה שיכולה להיות בתהליך של עסקה כזאת, זה עניין אתה עושה את העסקה ומי האנשים שנמצאים שם, איזה קרדיט יש להם, איזה ניסיון יש להם, כמה בניינים כבר סיימו, ובעצם מה היכולת שלהם לעשות בסוף דיליברי לפרויקט. תיקח את המשרד עורכי דין הכי טוב שיש, ותיקח את החברת נאמנות הכי טובה שיש, בסוף צריך למסור לחדירה, וכי למסור חדירה צריך לעשות את זה עם אנשים שמסוגלים לבצע את זה, ולעשות את זה לעשות טוב ביותר. אני אספר לך אופו שמתוך מפגשים בין 10-15 מפגשים בשנה בממוצע עם יזמים, אנחנו בוחרים בסוף בן אדם אחד לעבוד איתו, וזה הנקודה המרכזית. סלוניקי ויוון הישראלים מאוד אוהבים.
אז למה סלוניקי?
קודם כל, בגלל שיש שם 180 אלף סטודנטים נכון להיום, מרבית האוניברסיטאות המתקדמות ביוון נמצאות בסלוניקי אגב ולא באתונה. האוכלוסייה שם יחסית מאוד מאוד צעירה, קצב הנדלן שם עלה בצורה מאוד משמעותית, ובסוף מה שאנחנו רואים בכל העולם, שברגע שיש השקעות זרות, הנדלן עולה, ובסלוניקי יש המון המון השקעות זרות, אגב לא רק בסלוניקי, גם באתונה ובכלל ביוון. והעיר הזו שנמצאת באמת עיר נמל, עם מרינה מאוד מאוד גדולה, עם ים, ועם הרבה מאוד צעירים שבעצם סוחרים שם דירות בכמות כל כך גדולה, אין לי ספק שהנדלן שם יכול להמשיך לעלות, אבל כרגיל תמיד אני אומר לבדוק כל דבר בצורה מדויקת ובצורה נכונה.
ניר, קודם כל אשריך על זה שאתה כל הזמן בשירות צבאי וממציא עוד כמה שעות ביום לשירות חברתי. אני מקבל וואטסאפים בקבוצות באחת לפנות בוקר, צריך הסעה מפה לשם, אז זה מה שמאפיין את את הפעילות המבורכת.
תודה רבה.
אחרי שמסיימים פרויקט בחול, לא פחות חשוב זה הניסיון שלך ושל מי שאתה עובד איתו עם חברות הניהול שמתחזקות הדירה.
נכון.
אז תסביר גם על זה.
נגעת בנקודה מאוד משמעותית, כי בסוף הישראלי לא בא לגור שם, וגם אם הוא רואה את עצמו עם איזושהי דירה ליום סגריר, זה לא הדבר משמעותי. בסוף זה השקעה פיננסית נדונית, ולכן הנושא של חברת הניהול היא מאוד משמעותית. הבחירה שלנו בחברה לעבוד איתה זה באמת חברה שבעצם מסוגלת לנהל בעצמה את כל מה שקשור, בין אם זה שכירות ארוכת טווח ובין אם זה שכירות של Airbnb, ובסוף אותה חברה שבעצם אמורה לדווח לך בכל חודש לגבי המצב של הנכס שלך, ואם יש דברים של לתקן אותם או דברים שצריך לסדר אותם, בעצם זו המשמעות הגדולה בנדלן בחול. אז זה גם זהות היזם כמו שהתקנתי, וגם כמובן האזור עצמו והלוקיישן, אבל לא פחות חשוב יוסי, זה בעצם כמו שאמרת, בעצם זה חברת הניהול, ובנושא הזה השירותי הניהול שאנחנו נותנים לאותם ישראלים שקונים, ושירותי ניהול מלאים, כולל נושא של החלפה של סוחר, כולל נושא של תיקון של דירה אם צריך, ובעצם דיווח שוטף לגבי העסקה עצמה. ואם שמת לב, לא דיברתי לא על מחיר ולא על תשואה. בחול זה הרבה יותר חשוב לדעתי. הדברים שציינו מאשר התשואה, שהיא לא פחות חשובה, אבל זה לא הדבר המרכזי. היום ביוון ובכלל בכל מדינות אירופה מדברים על תשואה של 5-6% בשכירות ארוכת טווח, ובין 9-11% בשכירות של Airbnb.
מרתק, מרתק.
לגמרי, ואמרנו, כמובן, אתה נמצא גם בשיווק, אז אנחנו חייבים לדבר על ה-20-80, בנק לאומי כבר הצריך את חגיגת המימון. מה אנחנו מתחילים לראות? חגיגה נגמרה, כיבוי אורות? כי יש קצת ירידה ב... אתה יודע.
יש, אני חייב להגיד, יש ירידה בחודש האחרון, בעיקר מ-1 לאוקטובר, בהתחלה חשבנו שאולי זה הנושא של החגים, ולאחר מכן החגים כבר הסתיימו, אני עוד לא יודע להגיד לך, עוד לא נגמר אצלנו החודש, אבל מרגישים איזושהי ירידה מסוימת. אני לא חושב שזה קשור רק למימון. טוב שבנק לאומי היה מבוגר האחראי, וחבל שבנק ישראל לא עשה את זה הרבה לפני, אני אומר את זה בתור משווק, אז זה ככה נגד הדברים שאני עושה. מצד שני, חייב להגיד שבסוף האנשים שקונים דירות ואין להם את היכולת להשלים את העסקה עופר היום. אני תמיד שאני יושב עם בן אדם, אני שואל אותו, אם היום הייתי צריך להגיד חבות, יש להם כרגע תקרת הכסף, אתה מסוגל או לא מסוגל?
לא מסוגל.
הרבה פעמים אנשים כועסים על השאלה הזאת, אבל זו השאלה הנכונה. אם אנשים מסוגלים לקנות דירה, כשהם יודעים לסיים את העסקה הזאת היום, ולא לחשוב שתהיה בעוד 3 שנים עליית ערך לדירה עצמה, זו עסקה נכונה מבחינתם. אם אותם אנשים לוקחים אופציה וסוחרים בנדלן, אז זה מצב מאוד מסוכן שמזכיר למדינות אחרות שלא עברו אותו בצורה טובה. אני חושב שבנק לאומי הראשון, ואנחנו, אני חייב להגיד לך, בכל פרויקט שעשיתי, כמעט ברוב, בוא נגיד ברוב רובם של הפרויקטים, היינו עדיין עם 20%, ועדיין אני חייב להגיד לך שיש חלק מהחברות אחראיות ושולחות את האנשים כרגע לחיתום בבנקים, למרות שהתהליך לוקח יותר זמן וארוך יותר, זה נכון יותר, ואני חייב להגיד, זה נכון יותר גם לבנק, גם ליזם, ובסוף גם ללקוח עצמו.
לגמרי, אבל אתה עדיין מרגיש שמשהו לא שפוי קרה פה, כי בכל זאת... ועדיין מדברים על גלי עלייה וכיוצא בזה, ואתה שואל את עצמך שזה לא קורה.
לא, זה לא קורה.
סליחה, אבל יש יותר גלי... זה לא ירידה, אבל יותר רצון בהשקעות, כמו שציינת, מחוץ לארץ.
תשמע, אופר, זה מדהים. אני יכול לספר לך לדוגמה שכרגע בעבודה שעשינו נניח לגבי חול, התקציב שהוצאנו בסוף על פרסום ושיווק היה הרבה יותר נמוך מה שתכננו, כי הביקוש היה הרבה יותר גבוה. לכן אני זהיר, עוד פעם, אני מקווה באמת שיהיו גלי עלייה לישראל, זה מאוד מאוד חשוב, אני עדיין לא רואה אותם באים בהמוניהם, יכול להיות שבעיקר בסביבה חרדית, באזור בית שמש, ירושלים, מגיעים יותר קהילות, אבל בסוף במסה הכללית, וצריך גם להבין, אופן, אנחנו נמצאים במלחמה, אני לא בטוח שכל כך הרבה אנשים, למרות האנטישמיות הגבוהה בעולם, רוצים כרגע להיכנס לישראל, שנמצאת בתקופה של מלחמה הכי ארוכה בתולדותיה. יש לנו עוד הרבה מה לעשות, אבל גם אנחנו, גם כאנשי נדל"ן וגם כאזרחים במדינה, שהמקום הזה יהיה טוב יותר, בטוח יותר, נכון יותר, ויעודד השקעות. ברמה הארוכה אני מאוד אופטימי. ברמה הקצרה יש לנו עוד הרבה דברים לעשות.
טוב, עם האופטימיות שלך נסיים, אז תודה רבה לניר שמואל, מנכ"ל חברת שניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, ושבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה, שבת טובה.
טיפ המתווך.
שלום לאייל ימיני, זכיין רימקס סנטר, חולון ובת ים, מה שלומך?
מעניינים, עופר.
בסדר, אז באמת רימקס היא באמת הרשת היום המובילה בתחום התיווך, ואזור בת ים חולון, אפשר להגיד די בהכרה מלאה שזה המקום להזדמנויות הבאות, אתה רואה מה קורה לבת ים, לחולון, זה בהחלט המקום, אבל מה המגמה שבאמת אתה מרגיש מאז המלחמה?
קודם כל, אני מסכים איתך לחלוטין, גם לגבי רימקס, גם לגבי חולון וגם לגבי בת ים. אני אגיד לך, מאז 7 באוקטובר, אנחנו הרגשנו שבאמת השוק נכנס לאיזושהי פאניקה. זאת אומרת, ראינו באמת את הקונים בחוסר ודאות מוחלטת, והבנו שהדברים האלה הולכים להישאר איתנו תקופה מסוימת. ראינו שלאט לאט השוק מתחיל להסתגל למצב, לצערי, אנחנו במדינת ישראל עם אירועים כאלה, ואני אומר את זה באמת עם כל הצער שבדבר, אבל גם פה אנשים מתחילים להסתגל לזה. ואנחנו רואים שבשנה האחרונה, מתחילת השנה, מתחילת 2024, השוק באמת מתחיל לחזור חזרה לתנועה. דרך אגב, לא רק אני אומר את זה, גם הלמ"ס פרסם את עליית המחירים. ואנחנו רואים שיש באמת תנועה של קונים שחוזרים חזרה לשוק. יש עדיין חוסר ודאות, יש עדיין הרבה מילואים ניקים בחוץ, יש עדיין הרבה משפחות מפונות, אבל אנחנו מרגישים שהשוק, בעיקר בשני ארגונים האחרונים, ששם באמת עשינו עשרות של עסקאות כרשת, אנחנו באוקטובר השני הטוב ביותר אי פעם, אז אנחנו מבינים שבאמת עם כל המצב הזה, השוק ממשיך להתקדם קדימה.
אין למעשה אלטרנטיבה אחרת, זאת אומרת, אין ספק שחטפנו מכה חברתית, אבל אנשים עדיין רוצים להתפתח, לקנות דירות חדשות, ובסופו של דבר, אחרי שמעכלים שהריבית לא תרד כל כך מהר, אז חוזרים לשוק, כמו שאמרת.
כן, מסתגלים. זה מילת המפתח, לצערי. אבל אנחנו מסתגלים למצב.
לגמרי, ותגיד, הטענה שזוג צעיר לא יכול לקנות דירה במרכז חוזרת פעם אחר פעם, זה נכון בנך? כי אתה יודע, דירות חדשות אני מבין, באמת, אבל בדירות יד שנייה אני רואה מלא הזדמנויות, בעיקר לקראת התחדשות עירונית, שקיימת הרבה באזור שלך.
חד משמעית, אנחנו רואים את זה בחולון עם חיפה 619, שזו התוכנית החדשה של העיר חולון, שאושרה בינואר 23, אנחנו רואים את זה גם כן בבת ים, שהיא תנופת התחדשות עירונית מטורפת, ואנחנו מבינים היום שזוגות צעירים חושבים אחרת לגמרי, הם מאוד חזק בתמונה, היום הם חושבים במונחים אחרים. היום הם הופכים להיות משקיעים זמניים, הם קונים דירות עם פוטנציאל השבחה, בשלבים מתקדמים יחסית, ובחולון ובת ים יש המון הזדמנויות כאלו, ומבינים את ההזדמנות שנוצרה גם כרגע בשוק, שהריבית היא יחסית גבוהה, מה שמעטה את הקצב, מה שיוצר באמת הזדמנויות כרגע במחירים יחסית שפויים, והם קופצים על ההזדמנות הזו, יש היום בבת ים ובחולון מגוון של עסקאות.
אז הנה, אני מפיל עליך, תן הזדמנות שעכשיו מוצאות למחירה. סתם, דוגמה.
אני אתן לך דוגמה לעסקה שכרגע אנחנו מנהלים אותה as we speaking, מה שנקרא, ברחוב בר אילן בבת ים, שזה אזור מעולה, שזה בניין שחתום כבר ובתהליכים, ואנחנו נמצאים כרגע עם בחור צעיר, שהוא לפני חתונה, שקונה את הבית הזה, בעזרה של ההורים שלו, שהאמת שמי שתחב אותו שם זה אבא שלו, ואנחנו נמצאים בעסקה באזור 1.5 מיליון.
וואו.
זה מספרים שאנחנו דמיינו אותם בשנת 2022 אחרי פוסט קורונה עם העלייה של 22%, והיום אנחנו רואים אותם
מטר? חוזרים.
הדירה היא 65 מטרים, מושכרת עם שוכר שרוצה להישאר שם, דירה מסודרת, יפה, במחיר סופר אטרקטיבי, קרוב מרחק הליכה לרכבת הקלה, וזה לא רק זה, אנחנו עשינו בחציון האחרון עשרות רבות של עסקאות מהסוג הזה, עכשיו עשינו עוד עסקה באלי כהן, בבת ים, דירה של 85 מטר ב1.63 מיליון עם מעלית, שזה שוב, זה מספרים שאנחנו כרגע מבינים שזה זמני לחלוטין, וזה לא, תראה, ביום שתהיה הסדרה, ואתה מבין מזה קצת יותר טוב ממני, ביום שתהיה הסדרה, וביום שאנחנו נהיה לכאורה מאחורי הטראומה שלנו, הטראומה תישאר רק בגדר טראומה ולא בגדר מלחמה, מחירן עדיין יזנקו בצורה קיצונית. חווינו את זה בקורונה, יש כרגע ביקושים כבושים, וכרגע אנחנו מרגישים את זה שהשוק, בעיקר הזוגות הצעירים מבינים את זה, משקיעים חזק מאוד בתמונה, ומי שלא יעלה על הרכבת, כנראה שיפסס אותה בשנית, או בשלישית, בעשור האחרון.
תגיד, משהו אחר קצת, ברור, כמי שנמצא בתחום הנדלן וברימקס 17 שנים, אתה זכיין, אבל התחלת את דרכך כסוכן, מה הטיפים שלך לסוכן אם מתחילים? כי הרבה שוקלים להיכנס לנדלן, ודווקא התיווך מתחיל להיות יותר ויותר קורץ.
חד משמעית, האמת היא עם רקורד של למעלה מ-1,100 עסקאות בקריירה שלי, אני יכול להעיד שהבחירה הראשונה שלי הייתה לבחור במקום שיכול לקדם את העסק שלי כאדם שהגיע בלי מעמד בתחום, בלי עסק ובלי ידע. הבחירה האישית שלי ברימקס הייתה, כי ידעתי שאם אני רוצה להיות הטוב ביותר, אני צריך להצטרף באמת למקום שהוא מוגדר ועושה את הכי הרבה עסקאות והטוב ביותר ומספק לי מערך הדרכה והכשרה. אבל כסוכן אתה מצטרף כבר למשרד, וזה לא משנה לאיזה משרד, אתה צריך להידבק לטובים ביותר, אתה צריך להידבק לאלו שכבר הצליחו, כי הדרך היחידה ללמוד להצליח זה אך ורק מי שהצליח. שם אתה תוכל להידבק אליו ולהיות איתו וצמוד אליו, ולראות את המיקוד שלו ומה הוא עושה ביום יום, כי לא צריך להמציא את הגלגל, הכל כבר קיים, הכל נמצא, לא צריך לכתוב את הספר מחדש, הוא כבר כתוב, רק תקרא אותו. יש לך מפה דרכים, לך במפה הזו, אתה תגיע ליד. לא תלך במפה, לא תגיע ליד. אז המיקוד, לבחור את המשרד הטוב הזה, שיספק לך הדרכה, הכשרה, ליווי, תמיכה, בית, במקום חם, זה המפתח להצלחה בתחום תיווך הנדל"ן.
ואיך אתה רואה את העולם הזה של, של, של הדירות? אתה חושב, אתה כבר ציינת קודם, אבל אתה באמת מאמין שהמחירים יעלו? ומעבר לזה, אני קצת לא מבין את הנושא ש, שדירות חדשות, באמת הייתה התנפלות ויד שנייה פחות. והנה, אצלכם דווקא המחירים יותר זולים.
תראה, אני אגיד לך, בסוף זה עניין של מספרים. אנחנו רואים, וראינו את זה בתחילת שנת 2023, סוף 2022, כשהתחילו לעלות את הריבית, אנשים היו בהולד, במתינו. וכשהשוק ממתין, זה לא אומר שהקונים נעלמים. זה אומר שהם נמצאים עכשיו על הגדר, הם יושבים, הם מחכים. וזה מייצר פה מצב של צוואר בקבוק, במוקדם או במאוחר, ודרך אגב זה קרה לרגע מאוד קטן, ב-2023, שהריבית התחילה לרדת. אנשים מבינים, כי זה שוק שהוא עדר בסוף, איך שלא נהפוך את זה. כל כותרת משפיעה על הרגשות שלנו, בעיקר בשוק כל כך אמוציונלי, וכל חצי משפט שמישהו אומר בחוץ, עושה רעש מאוד גדול, בעיקר במקבלי ההחלטות. לכן מאוד חשוב להבין שהמצב של השוק הוא שמי שעכשיו לא יבצע עסקה, יפסס רכבת, כי ביום מן הימים הסכר הזה ייפתח, ואנחנו נראה את 2022 על סטרואידים. זה פחות או יותר משהו לחיקות, לדעתי, שוב, אבל... זה לא בגדר נבואה, זה בגדר...
בהחלט. בהחלט, תשמע, אז נסכים איתך. אז יהיה המשך שבת נעימה, ותודה לאייל ימיני זקן, רימה סנטר חולון ובת ים, ושבת שלום.
שבת שלום, תוכנית מצוינת, כיף לשמוע.
כיף גם איתך להיות. מילת סיכום.
שמע, קודם כל, באמת, מה שקורה בחולון ובת ים, זה דוגמה לשני ראשי ערים, שמקדמים, שרוצים לעזור לדיירים או בעלי הדירות, ואני גם אומר, הם לא רק אלה, הם השותפים שלנו לדרך. הם שותפים מלאים, כי כשטוב להם, טוב לכולם.
ופרפרים לאשתך.
כן, אביגל, אשתי המתוקה, והילדים שלי, שר ולירון, וההורים המדהימים שלי, מאחלים, באמת מאחל לכולם בריאות, לעם ישראל. עופר, תמשיך להריח אותי, אוהבים אותך.